נושא של השביעית, שנת השמיטה, שהולכת ופורשת מאיתנו. אנחנו כבר מסיימים פיזית את שנת השמיטה. יש לנו פחות מחודש. אבל בתחום ההלכתי של שנת השמיטה, אנחנו לא מסיימים. יש לנו עוד הרבה זמן לאכול שמיטה. הרבה זמן. מה זה אומר הרבה זמן לאכול שמיטה? כל הפירות שחנתו כבר עכשיו, כל זמן שהם יגיעו לשוק, אנחנו מצווים לשמור על קדושתם. כי אמרנו שבדין פירות, השביעית קובעת לגבי חנתה, מתי הייתה חנתה. לכן הפירות שמגיעים, כולל תפוחי עץ, כדי מי שהיה בשוק וראה שהתפוחי עץ של ראש השנה כבר הגיעו. זאת אומרת, איך זה נקרא הסוג הזה? New Orleans? לא, לא. יש כאיזה שאוכלים התפוח בדבש. כמה חיכינו לדבש כל השנה, נותנים לנו פלפל ומלח, רוצים לפחות איזה פעם אחת לאכול דבש, שיהיה קצת מתוק. בכל מקרה, עונת תפוחי העץ היא בקיץ, אלה הם עצים נשירים. כיוון שכך, כל התפוחים שיבואו לנו שנה הבאה, הם תפוחים של שביעית. אז אם זה פירות שהם הופקרו, זה קדושת שביעית, צריך לראות מתי ביאור מעשה, ביאור שביעית וכל מה שקשור לזה. זאת אומרת, יש לנו עוד הרבה זמן לחוות את השביעית. מבחינת השנה אנחנו מסיימים אותה בכ"ט באלול. א' תשרי, סיימנו את שנת השמיטה. הדבר הנוסף, השונה מכל מה שדיברנו במשך שנה פלוס בנושא השביעית, הוא התחום הכספי. הנושא הזה של שמיטת כספים. נושא שמיטת כספים, נכון, זה בדיוק לפי הסדר שאנחנו לומדים בהלכות שביעית של הרמב״ם, הפרק התשיעי. הגענו, אם אינני טועה, לקראת סיום הפרק השמיני, אבל הפרק הזה שלנו, הפרק התשיעי, מדבר על נושא של שמיטת כספים, ואם אנחנו שמים לב, הרי כמובן שהוא שונה מכל דיני שביעית שדיברנו עד עכשיו. עד עכשיו דיברנו על דברים שקשורים לחקלאות, דיברנו על דברים שקשורים לקרקע, לאחיזה בקרקע. כסף הוא בורח לכל העולם. אנחנו יודעים שהעברת הכספים ממדינה למדינה, מעל, מתחת המזוודה, בתוך או מחוץ לבגדים. בקיצור, הכסף הוא זז. הוא לא קשור לקרקע. וכאן יש לנו מצווה שקשורה לשנה השביעית, שבעצם היא קשורה לקרקע, שהיא לחלוטין לא קשורה לקרקע. ואני רוצה שנראה בפסוקים, ואולי זה גם פרשת השבוע, אולי, בטוח, פרשת שבוע שהייתה, קראנו בשבת את הפסוקים הקשורים לנושא של שמיטת כספים. לא יודע אם מישהו שם לב, אבל התורה מדברת איתנו על תחום שהוא לא קשור לקרקע. נברר את העניין האם הוא קשור באמת לקרקע או לא. כי בסך הכל כספים, כמו שאמרנו, זה דבר נייד. זה לא כמו פירות, שזה מחובר לקרקע, קשור לאחיזתנו. כמו שאמרנו, שבת לשם, שבת הארץ. כל היסודות שדיברנו מתחילה על הנושא של שביעית, הם קשורים לקרקע ולאחיזתנו בארץ ישראל, או יותר נכון, להבטחת הקדוש ברוך הוא לנו את ארץ ישראל. כמו שאומר אור החיים הקדוש, נתן לנו הקדוש ברוך הוא, או נותן לנו הקדוש ברוך הוא את הארץ, הולך ונותן כל הזמן. ושיער משהו, שיער שביעית בקרקע. גם שכשאנחנו נתנהג לא בסדר, שביעית שייכת לו, לא תיבטל לנתינה. אז יש כאן, נקרא לזה כך, הסתכלות מאוד עמוקה על אחיזתנו בארץ בתחום הזה של שמירת מצוות השמיטה, אבל אנחנו נכנסים גם לתחום שנקרא שמיטת כספים. ואני אקרא את הפסוקים, ואולי מתוך המכלול של הפסוקים נוכל להבין מהי בעצם כל שנת השמיטה. בפרק ט"ו בספר דברים, קראנו השבוע בתורה, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. מה כבר אנחנו רואים ששונה ממה שלמדנו עד עכשיו על השמיטה?
תחילת השנה
לסוף
שנה
שמיטה. יונתן, בסדר, אבל אתה כבר נכנסת למחלוקת.
ודאי,
אתה צודק. בסדר, אבל שים לב, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. זאת אומרת, אני מדבר על מציאות כזאת, של מקץ, והיא מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם. בסדר? מה זה? הרי כשאנחנו דיברנו בספר דברים, בסוף ספר דברים, פרשת בהר, לא ממש סוף, פרשה אחת לפני הסוף, פרק כ"ה בספר, סליחה, בספר ויקרא, פרק כ"ה בספר ויקרא, כתוב: וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדיך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע, וחרבך לא תזמור, את ספיח כצירך לא תקצור, ואת ענבי נזרך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. לשים לב מה הנוסח, מה אנחנו מדברים, שבת הארץ, בשנה השביעית שבת שבתון, שבת לשם, אנחנו מדברים על שבת, מדברים על שנה. כאן הנוסח, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. מה זה? זה נוסח שונה. זה התייחסות שונה. ואנחנו צריכים לברר, ובאמת, כמו שהזכירו נתן, זו מחלוקת ראשונים. הרב אברהם בן עזרא כותב, מקץ שבע שנים, מקץ שבע שנים תעשה שמיטה בתחילת השנה כאשר פירשתי והעד את הקהל את העם ונדבקה זו הפרשה בעבור שאמר כי מעשר אנו ללוי ולגר וכו'. בכל זאת אומר מה זה מקץ, כמו שיש פרשת הקהל, פרשת הקהל היא בתחילת השנה השמינית וכתוב מקץ, זאת אומרת מדברים על התחלה. אומר הרב אבן עזרא, אני מדבר פה על התחלה. מה משמיט? ההתחלה. עוד רגע, עוד לא למדנו בכלל על מה מדובר, רק התחלנו את הפסוק הראשון. אני כבר אומר, ואולי מאוחר נתראה יותר בהרחבה, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, בבירור חולק ואומר שמדובר מקץ, הכוונה כמו והיא מקץ שנתיים ימים. מה זה מקץ שנתיים ימים? ופרעה חולם בסיום שנתיים ימים. זאת אומרת, מקץ שבע שנים, בסיום שבע שנים, תעשה שמיטה. אז כבר מה ברור לנו? דבר אחד ברור לנו, שזה לא השמיטה שדיברנו עליה עד עכשיו. בלי לראות את הפסוקים אחר כך, ועוד רגע נראה אותם. כי השמיטה שדיברנו עליה עד עכשיו, היא שמיטה שכל השנה. היא לא מקץ. שנת שבתון. שבת לשם. מדובר על שנה שלמה. וכאן מדובר על מקץ, זאת אומרת איזושהי נקודה. יפה. אני מדבר על נקודה מסוימת שמחלוקת יש, האם היא תחילה או סוף, אבל היא נקודה. מה קורה בנקודה הזאת? בואו נראה את הפסוקים. כן.
במקרה הסוף, אומר, הייתה על שבת השם, כאילו שבית ישראל רעקות, אם נקרה שאני
אומר שאתה
צריך לעשות אותו.
לא הבנתי.
בתוקם השם
בביאר,
הוא אומר, והייתה לארץ שבת
להשם. כן. שש שנים תזרע שדך, בשנה השביעית שבת שבתון, שדך לא תזרע, פעולת האדם.
אבל
הוא
אומר לך,
מה?
כאילו שאחד מהם כבר היה, אפילו שלא רוצה, זה
כבר משמיטה,
אבל מצד שני, כאילו שזה פרשת ראה, אדם צריך לפעול, כדי להפעיל את השמיטה.
במה הוא צריך לפעול?
מה?
ההפך, אנחנו עוד רגע נראה, אם אתה כבר רוצה להקדים, אבל כדאי שנראה את הכל, שההפך זה שב ואל תעשה. זה לא קום עשה. או, יפה. בואו נראה מה מדובר. אומר לנו הפסוק כך בפרק ט"ו, פסוק א' בספר דברים, פרשת ראה. מקץ שבע שנים תעשה שמיטה. וזה דבר השמיטה. שמות כל בעל משה ידו, אשר ישה ברעהו. לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא שמיטה על אדוני. את הנוכרי תיגוס, ואשר יהיה לך את אחיך, תשמט ידיך. אפס, כי לא יהיה בך אביון. כי ברך יברכך אדוני בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה. רק אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום. כי אדוני אלוהיך ברכך כאשר דיבר לך ועבדת גויים רבים ואתה לא תעבוד, ומשלת בגויים רבים ובך לא ימשולו. זאת אומרת, התורה פה מדברת איתנו על התחום הממוני, על נגיסה. מה זה נגיסה? נגיסה זה דרישה כספית, בקשת ממון, כסף. כתוצאה ממה אני מבקש כסף? כתוצאה מהלוואה. אדם חייב כסף לאדם אחר, הלווה חייב למלווה, בא אליו המלווה עם השטר ואומר לו, אדוני, פרה את חובך. כאן אולי אני רוצה להעיר נקודה שהיא הרבה פעמים מגיעה לשאלה. גם היום הייתה שאלה כזאת. אדם הלווה כסף לחברו. אני כבר אומר את זה בצורה פשוטה וברורה. מי שבא החבר שלו אליו ואומר לו, תן לי 10 שקלים, אני במכון. או בצורה הרבה יותר רחבה, חבר, תן לי 1,000 שקל, אני צריך קצת... אין בעיה, מה, חברים? לא רק חברים, החוקים. יותר מחברים, נכון? מה יש יותר מהחוקים? יש יותר? אין. אין ביטוי יותר? בסדר. זאת אומרת, החברים הכי טובים שיש, נגיד עברית נכונה, החברים הטובים ביותר. ואומר לו, 1,000 שקל, ביני ובינך מהי? תן לי 1,000 שקל, הלוואה, אני אחזיר לך, בעזרת השם, יהיה לי, אני מחזיר.
או שנדים או שטר.
יפה מאוד. זאת אומרת, ברגע שאדם נתן לרעהו, חברו הטוב, שאוהב אותו כל כך, נפש בנפש הם קשורים, נתן לו 1,000 שקל, הוא שם כספו על קרן הצבי. שמים לב מה אני אומר? שלא יצפה בכלל לקבל את התשלום בחזרה, את ההלוואה. מדוע? כי יש לנו כללים להחזרת הלוואה. התורה, החכמים, ההלכה אומרת שכדי להחזיר הלוואה צריך איזושהי הוכחה. כדי לבוא ולהוציא שקל מאדם, אני צריך על פי 2 עדים יוקם דבר. אי אפשר לבוא ולנגוס, אי אפשר לבוא ולומר למישהו, תחזיר לי אם אין לי הוכחה שאני נתתי. אין לי הוכחה, אין לי תביעה. אין לי תביעה, כן. אז זה מה שהיה אומר תמיד ראש הישיבה, זכר צדיק לברכה, הרב שפירא, ואני דיין הרי שנים, יותר מ-50 שנה דיין. אומר, תדעו לכם דבר אחד. כל השוטים, שאלות ותשובות, בנושא חושן משפט, מתחילים במיל ועל פה. זאת אומרת, כל הצרות מתחילות משם. ומי בא לבית על מיל ועל פה?
מה זה מיל ועל פה?
מלווה בעל פה, בלי שטר, בעדים. מלווה בעל פה, נתתי, ואני מצפה ש... טוב, עוד חודש אני אחזיר. סתם מלווה ל30 יום, כן? אם לא כתוב, זה ל30 יום. אי אפשר למחרת לבוא לאדם להגיד, תשמע, אתמול נותן לך 1,000 שקל, תחזיר לי. לא קבענו תאריך. אם לא קובעים תאריך, כמה זמן זה? חודש. עד שיתחלף החודש, יתחלף המזל. הוא יוכל להחזיר לו. אם יש קביעת תאריך, קביעת זמן, זה משהו אחר. אבל סתם מלווה הוא, אני מדבר עכשיו כללית בלי קשר לשמיטה. וזה חשוב כי מגיעים הרבה שאלות בעניין הזה. אין שטר. זה מה שאני אומר. אם יש שטר... רגע. איך עושים שטר? זה עוד סיפור. אני בינתיים נותן את העיקרון. אז אומר הרב שפירא, זכר צדיק לברכה, כל הצרות מתחילות ממיל ועל פה. ומי הבעל בית על מיל ועל פה? היצר הרע. למה? חברים כל כך טובים, כמו שאמרנו, החוקים, ומה זה, הוא רק אמר לו, תן לי, רוצים מהכיס נתן, מה, זה חבר טוב. כשהוא בא לבקש חזרה, פה עכשיו יש תפקיד למי? היצר הרע. אין לי עכשיו. מה, חבר כזה טוב, במקום נתתי לו, אין לו עכשיו לתת לי? במשפחה, בכלל, זה עושה סכסוכים מפה להודעה חדשה. עצה טובה. תמיד היה אומר לנו ככה רב שפירא, עצה טובה. תכתבו משהו. יש אפשרות, המינימום, כתב ידו וחתימתו. לא, אם נותן צ'ק ירבון זה סיפור אחר, זה ברור, זה שטר, כן, נגיד שטר. אבל תכתוב על הספח של הצ'ק שקיבלת, או סתם על חתיכת נייר, אני פלוני, קיבלתי סכום מסוים מאלמוני, מתחייב להחזיר לו שבוע, בהודעה שבוע מראש, חודש מראש. כתב ידו וחתימתו, זה כמו שני עדים. לא להדפיס, לשלוח אימייל בלי חתימה. אם זה תופס או לא תופס, היום מנסים לשנות את החוקים, כן? אדם שולח ואין את החתימה, אם זה קביל או לא קביל. יש היום דיון בזה, כן? אבל באופן עקרוני, הלכתית אני מדבר עכשיו, מבחינת בתי המשפט, ברגע שאדם כתב, כתב ידו וחתימתו, זה מועיל. מה, אח שלי, אני צריך לכתוב, כן. אתה רוצה להמשיך להיות אחיו, אחיו פיזית או אחיו נפשית, תכתבו. עצה טובה, שאף אחד לא יתבייש. ואם מישהו יתבייש, אגיד שאני אמרתי. הוא לא צריך, אבל בגלל שהרב אמר. בסדר, זה הטוב ביותר. ככה פותרים הרבה בעיות. ברגע שזה כתוב, זה כתוב. זה פתרון יפה. עכשיו, לנושא שלנו, אנחנו מדברים על נושא של הלוואה. תחום ההלוואה, זה אומר פלוני נתן לפלוני כסף, או שהיו שם שני עדים, שהיו עדים למעשה, ואמרו כן, שנינו העדים, או שחתמו שטר ביניהם. יכול להיות גם עדים על השטר. חתמו שטר ביניהם. ואז, מה כולל שטר הלוואה? תאריך, שמות האנשים, סכום ההלוואה ומועד פירעון. זה מינימום שצריך להיות שטר. ופה אנחנו נכנסים לנושא של שמיטה. כן.
אם זה מין בעל פה, זה לא נושא, כאילו, עדיין יש חובה למי שלווה להרבה
את זה. אתה גם נהיית המשגיח של בית מדרש. אתה מבין מה אני אומר? זה ברור שאדם מבחינה מוסרית, אם הוא לווה, אז הוא צריך להחזיר.
אם הוא יודע באמת, אם כן, להביא במלבד
פרווה. אתה כבר, למה לא להודות בבית דין? הרי אם הוא מודה בבית דין, לא צריך להודות בבית דין, תחזיר וזהו. אבל מתי מגיעים לבית דין? מתי מגיעים שני יהודים לבית דין? שהם לא מסתדרים. לכן תמיד אנחנו אומרים שמבחינתנו בארבעת חלקי השולחן ערוך, מה החלק האחרון, שגם האחרון אפשר ללמוד אותו וגם להשתמש בו אחרון? חושן משפט. למה? אורח חיים זה השולחן ערוך שאנחנו משתמשים בו יום יום, כולל חגים, מעגל השנה. יורד דעה זה ענייני איסור והיתר, כולל מתחילת החיים עד סופם, כן? זה יורד דעה, חייבים להשתמש. אבן העזר ענייני אישות, גם בוודאי אנחנו חייבים להשתמש. מה נשאר האחרון שמצדנו אפשר לא להשתמש בו? חושן משפט, דיינים. אז לכן לפעמים כששואלים מה יותר חשוב להיות, אז אני אומר דעתי, כן? כמובן אני נוגע בעדות, נכון? זה הרב שפירא תמיד היה אומר, ראש הישיבה, היה אומר שיש מסכת אחת שכולם למדו אותה, מסכת נגעים, כל אחד נוגע בעניין שלו. כולם נוגעים. מה מסכת של כולם? אז גם פה אני אומר, מה יותר חשוב להיות? דיין או רב?
דיין.
רב, לא. כי אם אני רב, אני אעשה את השלום בית, לא תצטרכו להגיע לדיין. זאת אומרת, הדיינים, תפקידם, משפט. מתי מגיעים לבית המשפט? כשלא מסתדרים. בדיעבד. בסדר, אני יודע, כן, יש בזה איזשהו... בסדר, אבל אם אנחנו מסתכלים על צד האמת, אם אני מחנך את הדור, והדור הוא כמו שצריך, ויהודי יודע לדבר עם יהודי, אז מה קורה בסוף? לא צריך, בתי הדין יהיו ריקים. מה זה? התיקים יהיו ריקים, לא יהיו מה לעשות איתם. יחפשו מחזור לתיקים ריקים. בסדר, זה ברור. טוב, לא חס וחלילה שאף אחד לא יבטא את השולחן ערוך, כן, כמובן. אבל אני אומר את זה על הצד הזה של מה שאתה אמרת. כשאדם מודה, אין סיבה שהוא יגיע לבית הדין. אתה מודה שאתה חייב לו, תחזיר לו. מה הבעיה? אין
שמיים, הוא יהיה חייב.
אז עכשיו אתה שואל אותי משמיים, אני בינתיים יושב פה על כיסא. יש לי עוד שנים עד שאני מגיע לשמיים, בסדר? לא לשלוח שם שאלות, מה קורה? מה קורה שם? בסדר? אנחנו פה עכשיו, מדברים על חובות, חובות האדם. מבחינה מוסרית כמובן, מבחינה חוקית, אין. אני יכול לחייב, כך אומרים דיני התורה, ככה כתוב בחושן משפט, שאני יכול לחייב אדם בדיני ממונות, אם יש לי הוכחה. מהי הוכחה? עדים, שטר, אלה הם הוכחות. הלוויתי ממון שלא בעדים ולא בשטר, שמתי כספי על קרן עצמי. ברגע זה אמרתי, נתתי כסף, יחזיר, יחזיר, לא יחזיר, לא יחזיר. אבל לקחת את זה בחיוך ברגע הראשון. כי כשמגלים שהוא לא מחזיר, זה מרגיז. מאוד מרגיז. קח את זה מההתחלה בצורה כזאת, ברור.
אבל מה זה ברגע שיחזיר? זה מצווה לתת לו.
בוודאי, מצווה להלוות. אתה מדבר עכשיו על נושא צדקה, זה המשך הפסוקים. לתת צדקה למי שאין לו, ופה אולי אתה צודק, אני אכנס לעוד נקודה. עוד נקודה. כשאנחנו מדברים על מתן הלוואה, כשהתורה מדברת על מתן הלוואה, על מה היא מדברת? מימון רכש? ליסינג? על מה מדברת התורה כשמדברת על הלוואה? האם מדברת התורה על, אני יודע מה, בן אדם רוצה להקים עסק במיליון דולר, טוב, דולר היום לא שווה, יורו, כן? אז הוא צריך עכשיו, יש לו את החצי, ואת החצי הוא צריך לקחת באיזושהי הלוואה, תוך כדי פריסת החוב עד לתחילת הקמת העסק והמפעל וכו' וכו', ויש פה שם, אולי מוציא גם מניות. על מה מדברת התורה כשהיא מדברת על הלוואה? אפס, כי לא יהיה בך אביון. זאת אומרת, על מה אני מדבר כשדבר על הלוואה? על אביון. אבל לשים לב לפסוק הבא, בפסוק ז', כי יהיה בך אביון, מאחד אחיך, באחד שעריך בארצך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך, לא תקפוץ את ידך מאחיך אביון, כי פתוח תפתח את ידך, לא ועוות תעוויתנו, דמחסורו אשר יחסר לו. ישמר לך, פן יהיה דבר עם לבבך בליעל למור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עם לבב, סליחה, וראה עיניך באחיך האביון, ולא תיתן לו, וקרא עליך אל אדוני, והיה בך חטא, נתון תיתן לו, ולא יראה לבבך ותתחה לו, כי בגלל הדבר הזה, ואחיך אדמו אלוהיך, בכל מעשיך, ובכל משלח ידיך. כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. לשים לב, כאילו סתירה, סדר. על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. על מה מדברת פה התורה? מתן הלוואה לאביון דמחסורו אשר יחסר לו. אז היום יבוא מישהו ויגיד, חסר לי BMW 2009, יש לי רק 2007.
אם הוא רגיל לזה,
אז... בסדר. תלווה לי. בסך הכל, 250 אלף שקל. לא הרבה. אני מציב את הדברים בצורה הזאת, כדי שבסופו של דבר, מה מדברת התורה? על מה מדברת התורה? מה היא רוצה מאיתנו?
לתת לה
מסכנים. מה היסוד של כל שנת השמיטה שדיברנו בתחילת, או בסוף שנה שעברה, לפני יותר משנה? מה היסוד של השמיטה?
הזדמנות,
נכון? ואם אנחנו גוברים ליובל, אז הקרקעות גם חוזרות. מתן הזדמנות לאדם לחיות. אפשרות של חיים. אז אם בא בן אדם ולוקח הלוואה כדי לקנות, לא יודע בדיוק מה, לך תגור ביישוב, קרבן 48 מטר, משפחה גדולה, יצרפו לך שניים, שמה אתה קונה דירה ב-400 אלף דולר? מיליון ושקל. בסדר? עבור... ברור מה אני אומר? זאת אומרת, כשאני מדבר, ופה אני אומר את זה כנקודה למחשבה. כי בסופו של דבר, הדעה הרווחת בהלכה היום, שכל ההלוואות נשמטות בשמיטה, ונראה בדיוק את הזמן, מה זה מקץ. אנחנו עוד בדבר הזה, עוד בהתחלה. אבל אם אני אומר, אבל מאוד פעם את דעתי, לא מחייבת, ולא קובעת גם, כי יש יותר גדולים שיקבעו. אבל כשאני רואה את הדבר הזה, על מה אנחנו מדברים? מדברים פה על שמיטת כספים של מישהו שלקח הלוואה כדי להתקיים די מחסורו אשר יחסר לו, ובסך הכל הוא רוצה, מה אני רוצה בסך הכל?
בגד.
בגד ללבוש ולחם לאכול. ואז יש לנו שמיטת כספים. אבל שמיטת כספים של הלוואות, של משכנתאות, או של פתיחת עסקים, או קניית מכוניות וליסינג וכו', בחצי מיליון שקל זה אמור להשמיט? לא יודע. אני אומר, אם אני מסתכל על הכיוון של השמיטה ומסתכל על הכיוון של הדברים פה בנושא כספים, הייתי קצת נזהר ברחבה של העניין הזה. כמה שאנחנו רוצים להיות מחוסים מכל הצדדים, אז אנחנו באים ואומרים, בואו נראה מה אנחנו עושים בסוף שנת השמיטה. רק שנייה אחת. דווקא הלוויתי לחבר שלי 100 שקל בעל פה, ועוד לא קיבלתי אותם. וגם אם לא אקבל אותם, אני לא אשמור, לא אשמור. לא אשמור לו טינה או כס כלשהו. למרות שיש לו אפשרות להחזיר, אני ממשיך לראות אותו כחבר. כנראה שכח, אבל לא נעים לי להזכיר. אז שני דברים. שני דברים אני אומר. דבר אחד, צדיק. אתם רואים? לא עבדו חסידים מקרב הארץ. חבר היה צריך משהו, נתתי לו, מה יש? לפעמים אני גם נותן מתנות, אתם יודעים? קורה. מתנות. יצא לך לתת בחיים מתנה ממישהו? לתת. לקבל אני יודע שאתה אוהב כל הזמן, אבל לתת. בסדר? נתתי מתנה, אין בעיה. אם אתה מתייחס לזה בצורה כזאת שמתנה...
מה, כשהוא נתן לזה כהלוואה, הוא יכול לבטא את הגדר של הלוואה? של להגיד,
שחר יגיד? מה יש? אדם יבוא, יגיד לך, תשמע, אני נותן לך...
הנה, אני אתן לך דוגמה.
חצי מיליון, אני נותן לך אותה.
לא,
אני אתן לך אותה. חצי מיליון שקל. מה נתן לך? הלוואה. יום אחד הוא בא ואומר, תשמע, אני חשבתי בלילה. היה לי לילה לבן. וקצת עם צבע ורוד. באתי ואמרתי, אתה יודע מה? ותר לך. מותר לו או אסור לו?
אפילו אם הוא אומר לו זה בפנים?
שום דבר, כלום. שום כלום.
אני אגיד
לך דוגמה. עכשיו מה הדוגמה שלך? חייב.
אז
באמת גם הוא לא יכול להזכיר לו. למה? כי זה נגיסה. לבוא לבן אדם, להגיד לו אתה צריך לתת משהו כשהוא לא חייב לתת, זה בעיה. מצד שני, אם הם באמת חברים כל כך טובים, אז הוא, ובאמת הם חברים טובים, אין לו, תשמע, נתתי לך 100 שקל, מה שאתה רוצה, אבל תן לי, איך אומרים, לקפל פה שנה, לסגור את העניינים, אתה רוצה להחזיר, תחזיר, אתה לא רוצה, אל תחזיר, אבל תדע ש... אם הם חברים כל כך טובים, מה יש? הוא ייפגע ממנו? אם הוא ייפגע, כנראה שהם לא חברים טובים. זאת אומרת, אל תעשו בדיקה, כן. אבל באופן עקרוני אני אומר, זה נכון. אתה לא מזכיר, אז לא. ותמחל לו. אדם יכול למחול על ממונו. זה דבר פשוט. אדם יכול אפילו לקחת את כל שטרותיו ולשרוף אותם בגפרור. אנחנו נשפז אותו בסוף הרחוב. אבל אתה מכיר, לא? אבל בכל מקרה, זכותו, זכותו של אדם.
לא,
20% אבל. לא, זה לתת צדקה, זה משהו אחר.
יש הבדל?
כן.
לוותר על הלוואה
או לתת צדקה? כן. אסור לאדם לתת את כל נכסיו, בסדר, זה פרטים כבר. אבל יכול בן אדם לבוא ולהגיד, כל החובות שלי אני מוכל אותם. אמר לי פעם מישהו, שאני מחזיק בסוף שנה צ'קים, כאלה דחויים וכל מיני זה, אני קורע אותם. מה אתה קורע? אבל אני בא ערב ראשונה קדוש ברוך הוא, קראתי, תקרא לי גם. ברור? מה? קראתי את החובות, תקרא לי גם את שלי, הקדוש ברוך הוא. מה, שעשיתי לילדים שלך, אתה עושה גם לילדים שלי? מה? אז גחה. אמונה, טוב, צריך להיות בשביל זה. לא כל אחד יכול לעשות את זה, אבל יש כאלה, יש מי שמסוגל לעשות. טוב, בכל מקרה אני אומר, לשים לב לנקודה הזאת. כן.
לפי הפסוק האחרון שהרב קרא, אז מה ההבדל בעצם בין אותה הלוואה שאתה מלווה לאביון שאתה יודע שאתה לא מקבל את הכסף חזרה? כי אתה הבאת לו חצי שנה לפני סוף שנת השמיטה, לבין צדקה.
שני דברים יש. קודם כל, הלוואה על מנת להתפרנס הרבה יותר טוב. איפה ראיתי את זה? השבוע. השבוע ראיתי זה באיזשהו מקום. אדם שמחזיק עסקים, מחזיק לעין הרע, יש לו בכל העולם, והוא החליט לפתוח עוד עסק, נגיד באיזה עיירת פיתוח, מחזיק 300 עובדים. ברור? העסק הזה לא מרוויח. זאת אומרת, הוא חי מגלובלי, מכל החשבון הכללי, יש לו רווחים בלי עין הרע, הלוואי לכל אחד. אבל המקום הזה, המפעל הזה שהוא פתח, אנשים עובדים שם, מקבלים משכורת, אבל אין מזה רווחים. לא זוכר איפה ראיתי את זה, באיזה ספר הלכה, כל המפעל, מיסודו ועד סופו, זה כסף של צדקה. מבחינתו נחשב לו צדקה. למה? כי מה הוא עושה שם במקום הזה? וההפך, כתוב גם שזה יותר מצדקה. כי אתה נותן לאדם להתפרנס מיגיע כפיו. כשאתה נותן לאדם להתפרנס מיגיע כפיו, זה פי עשר יותר טוב מה שנתת לו לחם ביד. כי כשאתה נותן לו לחם ביד, זה נקרא נעמה דקיסופה, לחם של בושה, לחם חסד. כשאדם עובד ומביא פרנסה הביתה, זה כבוד. אני רוצה אנשים, עם של מכובדים, לא עם של מתרפסים. אנשים שנזקקים, שהולכים לבטא תמחוי. דרך אגב אני אומר, זה חלק מהחשבון של מי שגרם לקבוצת אוכלוסייה גדולה, מאוד מאוד בחירות, כן, קבוצת אוכלוסייה גדולה להפך מאנשים שמחזיקים את עצמם, בקושי, מחזיקים את עצמם לקבוצה נתמכת, על ידי הורדת קצבת ילדים וכו'. ושעשה את זה נותן את הדין, כבר כמה שנים הוא נותן את הדין. זה ברור? הדבר הזה? כי זה אסור לעשות את זה בעם. אסור להפוך קבוצת אנשים מאנשים שמחזיקים את עצמם עם כבוד אישי לאנשים נתמכים שהם בקנטים. כי זה מה שכתוב גם בספר ויקרא, שכתוב לגבי הנושא הזה של הלוואה, כי עמוך אחיך, כי עמוך אחיך, אז גם שם כתוב שעדיף לתת לו להתעסק מאשר לתמוך בו אחרי שהוא כבר נפל. הרי איך בפילים עסק? בואו, אנחנו קצת גולשים לצדדים. מישהו ספק, לוחש לספק אחר, פלוני בקשיי נזילות. יודעים מה אני מדבר? יש לו בעיה שהם מזומנים. ספק אחד לחש לספק השני. שרשרת, אף אחד לא מספק לו, אף אחד לא מספק לו, אין לו מה למכור, אין לו מה למכור, הוא סגר את העסק. כשהכל היה בסדר. רק אחד לחש לשני. ככה מפילים עסקים. יש אנשים רשעים כאלה, כן. מה הדבר הטוב ביותר לעשות לאדם שיש לו בעיה ממונית? לתת לו את המזומנים האלה, שימשיך להחזיק את העסק. זה היסוד הטוב ביותר, כי ברגע שהוא עובר את זמן השפל הזה, עבר את זמן השפל, להתרומם, עכשיו הוא יכול לפרנס עוד אחרים גם, ואת עצמו כמובן. ברור הנקודה הזאת? אין אתה?
לא, זה לא ברור.
לתת למישהו כסף כהלוואה להתעסק, פי כמה צדקה יותר גדולה מאשר לתת לו כסף צדקה.
אם הרב מניח שאחרי זה הוא יחזור למוטב אחרי שהוא
יחזור. מה זה מניח?
אם אחרי זה הוא יחזור למוטב.
קדוש ברוך הוא, מה אתה?
הוא יקח הלוואות כל פעם מעבר למה שהוא יכול.
תראה, אנחנו מדברים, כן, זה מה שאתה מזכיר. מה שאתה מזכיר לי, זה את ה... היה איזה יהודי שבאמת לא היה לו כלום. שום דבר. אז הוא הלך לאיזה גמח. תביא לי 10,000 שקל, אני צריך להתארגן וזה. קיצור, ראו באמת שמשפחה, נתנו לו את 10,000 שקל. אבל מה, עכשיו צריכים להתחיל להחזיר? 1,000 שקל כל חודש. בא בחודש הבא, ואין לו מה לעשות. אז הוא הלך לגמח נוסף. אפשר לקבל 10,000 שקל. והתחיל, אז כל חודש הוא צריך להחזיר. עכשיו יש לו כבר איך להחזיר, אבל צריך גם לחיות, בקיצור. הוא הלך לעשרה גמחים, כל אחד קיבל מהם 10,000 שקל, החזיר כל חודש 1,000 שקל, וכך חוזר חלילה. יום אחד, אחרי 120, הוא נפטר. באים כולם, רגע, איפה זה? אומרת להם אשתו, אלמנה, תמשיכו לגלגל ביניכם. זאת אומרת, אני לא מדבר על מציאות כזאת. לא מדבר על זה. אני מדבר על אדם שיש לו קשיים, וכל אדם לפעמים הוא, יש לו יותר קשיים ולפעמים פחות. לפעמים הראש שלו למעלה צף, ולפעמים הוא צריך את השנורקל. נכון? קורה בחיים. קורה. הרבה אנשים. לפעמים יש שנים של לחץ, לפעמים יש שנים יותר קלות. בכל מערכת זה קיים. ולכן, אז יש לי דווקא את המצווה לתת לו הלוואה. אבל מה שאני אומר כאן, מדובר כאן על די מחסורו אשר יחסר לו, העבד תעביתנו, זאת אומרת, תן לו הלוואה. ולתת הלוואה, זה טוב. אבל היהודי הזה הוא עני, והוא לקח הלוואה כדי שיהיה לו די מחסורו, ואין לו אפשרות להחזיר, או יכול להיות שאפילו כן יש לו איזושהי אפשרות להחזיר, אומרת לנו התורה, מקץ 7 שנים, ונאמר את שיטת הרמב"ן, שהיא השיטה שנפסקה להלכה, בסיום 7 שנים, אנחנו משמטים הלוואה. ועכשיו צריכים לראות בדיוק על איזה הלוואה מדובר, באיזה צורה, מתי זה משמט. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולנגוס, אי אפשר לבוא להגיד, תחזיר לי הלוואה. זה לא התיישנות, זה ביטול. אפס. לא הכל. לא הכל. אנחנו בדיוק עכשיו ברמב"ם נלמד מה כן מה לא. אבל יש לנו נושא שנקרא שמיטת כספים, וזה מקביל לשמיטת קרקעות. אלא ששמיטת קרקעות הם במשך שנה שלמה מתחילת השנה השביעית, ושמיטת כספים, עכשיו להלכה אני מדבר, מעבר למחלוקות, זה בסיום השנה, בכ"ט, באלול, בשקיעת החמה. אני נותן נקודה. כ"ט אלול, שקיעת החמה. מה שאתה רוצה. אתה יכול גם שבוע קודם. גם כן, גם אתה יכול שבוע קודם.
אבל אז יכול שבוע זה אתה...
אז מה?
אז לא השבעת אותם.
אז לא. יש לנו, בוא נאמר כך, יש לנו בדיוק את העניין ללמוד מה זה משמט, כי לא כל הלוואה זה משמט. למשל, אם כבר אתה שואל, אני אומר, הלוואה שמועד פירעונה הוא עוד שנה. שטר, מועד פירעונו עוד שנה. זה נחשב כשמוט או לא? נשמטה או לא נשמטה?
לא.
שכר שכיר שלא נזקף כמלווה. זאת אומרת, אם בכל א' בחודש, או נגיד י' בחודש, משלמים משכורת. מתי עושים את הסיכומים? כדי שזה יחשב כחוב, אחרי י' בחודש. בכ"ט באלול, היה איזשהו סיכום של שכר שכיר? לא. אבל אם היה כבר סיכום? וכמלווה, זה יכול להשמיט. ישראכרט. לא, ישראכרט זה לא דוגמה טובה. כרטיס במכולת. כרטיס במכולת, מה? כן, מכירה בהקפה. כל עוד לא עשה בעל המכולת את הסיכומים, זה נחשב כמכר. אין פה שמיטה. ברגע שהוא עשה סיכומים, הסיכום זה אומר מעכשיו יש פה
הלוואה.
אם יש פה הלוואה, בואו נראה את הדברים בפנים, על אף שככה. רציתי קצת יותר בחומש, אבל אני רואה ש... כן, את העיקרון הבנו, נכון? יש לנו שמיטת כספים, להבדיל מהתחום הראשון שדיברנו עליו יותר משנה, שהוא השמיטת קרקעות, עם כל מה שנלווה לזה, השימוש בקרקע, עיבוד הקרקע, שימוש בפירות, קדושת הפירות, כל מה שקשור לזה, ודיברנו במשך כל השנה כולה. כאן יש לנו את הנושא הממוני. והנושא הממוני הוא מקביל לנושא הקרקעי, נקרא לזה, הנדלן. מקביל לזה שיש לנו שמיטה. ואם אני אומר שיש פה הקבלה, אז אולי גם החשיבה היא זהה. ומה החשיבה בשביעית בשמיטת הקרקעות? שיהיה לכולם פרי לאכול. איזשהו שוויון.
הטעם.
הטעם, כן. איזשהו שוויון. ואם יש לנו את העניין של השוויון בשמיטת הקרקעות, בשמיטת כספים, אני גם מבין את זה. אני מבין את העניין של שמיטת כספים, שיהיה איזשהו שוויון. אדם שביקש, אבל אם, כמו שאמרנו, ועוד פעם, אני אומר, זה דברים שאני אומר, אף אחד לא חייב לקבל. אם מישהו לקח הלוואה של 3 מיליון שקל, מאיזשהם סיבות, אז מה, אז נגיד שיש פה שמיטה? זה לא נראה שזה די מחסורו אשר יחסר לו. ישמר לך בקוות שנת השבע, שנת השמיטה, וראה אינך באחיך האביון, אותו אביון שלקח הלוואה של 3 מיליון שקל. אביון גדול. יש אביון קטן שלוקח 1,000 שקל, יש אביון גדול שלוקח 3 מיליון, עובדה שהוא לא יכול לממן את פרויקט הבנייה הזה, בלי לקיחת...
לא קבעו חכמים.
או, לכן אני אומר. מה, 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 מה שמע לי בפסוק? על מה אני מדבר בפסוק? בפשטות אני מדבר על האביון הקטן, כן, האביון הגדול זה בדיחה. זה לא אביון, זה איש עסקים רציני, שרוצה לממן פרויקט, לא יודע איפה, אז הוא אפילו לא מספיק לו הפרויקט בארץ, או המימון של הארץ, הוא לוקח מימון מבנקים שונים בעולם. עכשיו אתה מסביר את הפוזבול הרב? עכשיו אני מסביר לך מהי השמיטה, עוד לא הגענו.
זה הטעם לפוזבול מה שאנחנו אומרים עכשיו?
זה אולי טעם שאולי לא חייבים פוזבול. כן? כי אם כל השמיטה היא על הלוואות כאלה של תן אוכל לרעב במחסורו של האביון, אז אולי לא כדאי לעשות אפילו פוזבול, אז 50 שקל פה, 100 שקל פה, בן אדם ביקש 200 שקל, בסדר, נחשב לנו שנתנו. ואם מדבר על הלוואות גדולות, אז כאן אולי בכלל לא על זה דיברה התורה. דעתי האישית. אל תפסקו ככה, כן? אנחנו עושים פרוסבול, מי שעושה, או שמיטה על הכל, ועוד פעם גם נראה. הנושא של שמיטה, אם היא קשורה לשמיטת קרקעות, מתי היא נוהגת? מה אמרנו שמיטת קרקעות, מתי היא נוהגת?
זה
שמיטה מקדש קיים. שם ישראל בארצו, כן. אבל יש מי שאומר, ספר החינוך זה מופיע, ששמיטת כספים נוהגת בזמן שהיובל נוהג. אז מה היום? דרבנן. בסדר? זאת אומרת, כל החיוב שאנחנו מדברים עליו, הנושא של שמיטת כספים, זה כמו
שמיטת קרקעות.
שמיטת קרקעות. אז מה יגיד הרב? בשלוש השיטות שלמדנו אותם, שמיטת קרקעות היום, מדין מחלות, מה השלוש השיטות? שמיטת קרקעות היום, מדין מה? יש דעה אחת שאומרת דאורייתא, ואנחנו לא פוסקים לפיה. יש דעה שעומדת מדעת חסידות. יש דעה שאומרת דרבנן, אנחנו פוסקים דרבנן. אז אולי לפי אותה דעה שזה מדעת חסידות, גם שמיטת כספים זה מדעת חסידות. אבל בכלל, מה אתם עושים איזה ביג די? לא סיפור גדול. ברור.
עכשיו, בזמן הזה.
קצת פה, כן, כן, מדבר על היום, היום. היום, לא מחר, מחר, בא משיח, כל עם ישראל פה. שמיטת כספים יהיה לנו, שמיטת קרקעות, כבר אנחנו גומרים. אבל זה ברור מה אני אומר? היסוד הזה? מה אתה אומר? אמר לי
שמשיח יבוא בזאת, שלא צריך לקבל
אלבון. אפס כי לא יהיה אביון. או אפס כי לא יחדל אביון. אתה שם לב שיש פה לכאורה סתירה, נכון? בסדר? זאת אומרת, אנחנו מדברים על מציאות שהיום היא דין דרבנן. בכלל שהיא דין דרבנן זה נראה אחר. דבר נוסף אני אומר, אולי בכל זאת, ככה לעורר, ואז ניכנס לרמב״ם. על מה מדובר פה? שמיטה ממי? אחיך. נכון? הבנק, אחי, עוד אח כזה, עוד אח כזה, רק אני נכנס לשם, כבר לקחו לי עמלת כניסה.
אחותי שרי, שרי לא
אחותך? לא, זה ברור מה אני אומר. בוא עכשיו בצד ההלכתי, נעזוב את ה... בצד ההלכתי, האם בנק זה אחי, או בנק זה מוסד?
יש בעלים לבנק, הרב.
ובנק זה מניות?
יש גם...
אז זה בעם, זה בעם, יפה. זאת אומרת, השאלה היא, זה נקרא אחיך. ועל מה מדובר פה? אחיך. אחיך אביון. יש מישהו יותר עשיר מהבנקים?
חברות הביטוח.
תמיד יש לו מה לענות לי. זה ברור מה אני מדבר? למה זה נוגע גם? סליחה שאני אומר את זה עוד פעם, אבל אנחנו פותחים פה נושאים שהם קשים. מאוד קשים. לנושא של ריבית ויתר עסקה. למי או ממי אסור לקחת ריבית? מאח שלי. הבנק זה אח שלי. זה מוסד. זה לא אח. זה לא פרט. זה לא פרט. יש מנכ״ל, יש מנהל, יש שותפים בעלי. יש מניות. דבר במניות שליטה, זה מחזיק 50%, זה 42% וזה 6%. אז זה לא אחי. טוב, אבל עוד פעם, זה נושא עולמי. וזה כל העולם יקפוץ עלינו מדבר פה. אבל אני רק פותח קו חשיבה. קו חשיבה כזה, שכשדיברנו, דיברנו על אחים. כן.
כל ישראל היוון.
ודאי. כל אחד לקח משכנתא, והשני חתם לו ערבות. נושא אדמה.
אבל זה חלק מהמסך.
עוד פעם, אבל גם האדם הפרטי, תשים לב, גם האדם הפרטי המחזיק בבנק, הרי זה חברה בעם, ברבון מוגבל, זה לא עניין אישי, לא יקחו לו את הדירה, כי הוא בעם. אם זה בעל עסק קטן, יבוא נושה, מוחק אותו. אבל שם, הגדולים האלה, סיכה לא תיגע בהם. הוא לא ירד מה... איזה אותו? מרצדס. איזה מספר? 300? טוב, לא משנה. ברור. הוא לא ירד, הוא לא יוריד אפילו אגורה מהדלק שהוא משלם, הוא ייסע אותם קילומטרים. לא יחסר לו כלום. משכורת תהיה לו. כי זה לא אחריות אישית. זה נקרא בעם. בעם אבון מוגבל. לא באנטבי מרדכי, כן? בסדר, סרטין אותו. אבל ברור העניין. לכן, אני הייתי לוקח פה כאתגר. כאתגר, הייתי לוקח קו חשיבה שונה לחלוטין. שאולי בבנקים בכלל לא צריך יותר עסקה, ואולי אין דין פרוסבול, ובעסקים גדולים כאלה, בעלוות כאלה בכלל לא שייך, הנושא של שמיטת כספים. לא יודע, אני... מותר לי לחשוב בכל, נכון? אבל בוא, יש לנו פוסקים, אנחנו הולכים לפי רבותינו, כל עוד הם לא אמרו את זה, אנחנו יכולים בבית המדרש פה בינינו לשבת ולדון ולדבר, אבל כמובן זה לא מחייב אף אחד. זה בגדר מה שנקרא הדיון הרוחני הלכתי בתחום שמיטה מהי. מה בעצם התורה רוצה מאיתנו? או כמו שפתחנו בתחילת השנה ואמרנו, האם אנחנו נכנסים לנרבים בשנת השמיטה, או שנכנסנו לרגיעה כללית? מה התורה רוצה מאיתנו בשנת השמיטה? עם יד על הלב, מה היא רוצה? ומה באמת אנחנו הגענו? הרי אתה מגיע לשנת השמיטה, בעיה. אנחנו מכירים את זה, נכון? בעיה. יש בעיה. איזה בעיה? איך אמרנו בתחילת השנה? יש כאלה שיש להם תרייג בעיות, לנו יש תרייג מצוות. ואם באה שנת השמיטה, אז לא רואה, יש לי מצווה, איזה יופי. אתם יודעים דרך אגב שאפשר היום לאכול פירות של קדושת שביעית? אתם מחפשים את זה בשוק? מחפשים? איפה יש קדושת שביעית? בבקשה. לפי הרמב"ן לפחות, זו מצווה מהתורה, לאכול פירות של שביעית. איזה קדושה אנחנו נוכל לקבל?
לא?
מה?
רק בסוף השנה
זה
יצא כל הפירות האלה, לא?
זה יוצא כבר, כל הקיץ אנחנו אוכלים. ענבים ותנים ושזיפים ואפרסקים ונקטרינות והיה משמישים ובשסק, הכל אלא, ובלי יותר בדין, לך לעצים, תקטור.
זה בטח.
הנה יש פה עכשיו כל הגולשים יגיעו. תלך לחצר של דני, יש לימונים. הוא לא אכל קרה בחורף. הלימונים היום זה כמו זהב, זה יותר מ... היה יותר משתלם להחזיק בבית לימונים מאשר דולרים. איפה? ידידי, מכיר את ה... תתעורר. בעזרת השם, תלך לשוק. בעזרת השם, ברור העניין. אם אני מדבר על רגיעה, כן, שיש לכולם מה לאכול, אז גם כאן אתה רגיע, הנה, אז יש לנו מה לאכול. אבל לא להיכנס לחצים, אותו דבר כאן אני אומר, אותו דבר. בסדר, זה הנקודה, זה העניין. לכן כשאני מדבר על שמיטת כספים, אני מדבר על שמיטת כספים של הלוואות. איזה סוג הלוואות? יש לנו את הרמב״ם. מה יצא לנו היום? שאנחנו הגענו לרמב״ם. בסדר? האמת שחשבתי שאתן שיעור אחד ואחר כך נתחיל עושה של ימים נוראים בשבועות הבאים, אבל בסדר, יהיה לנו עוד שיעור. אז גם שבוע הבא, בעזרת השם בלי נדר, מדברים על הפירוט, ההלכות, מי צריך לעשות, מי שומט, ומי שרוצה שההלוואה שלו לא תשמט, שרוצה לעשות פרוסבול, ומה הוא? אבל זו תקנה מאוחרת. הייתי מקביל את הפרוסבול להיתר מכירה. זה בדיוק אותו דבר. לא, לא, הפרוסבול זה הלל תיקן, זה משנה. אבל אני מקביל מבחינת הרעיון ההלכתי, אותו דבר, היתר המחירה הוא כמו פרוסבול. למה? יש מציאות קשה שהיא בלתי ניתנת לתיקון, לשינוי ברגע זה, ברגע שיש לי את המציאות הזאת, אני מוצא איזשהו פתרון הלכתי, ועוד פעם אני אגיד, באיזה מסגרת? במסגרת הזאת שהחיוב הוא דרבנן. וכיוון שחיוב דרבנן, אז אני יכול, שחכמים הם חייבו עכשיו, הם חייבו, הם תקנו תקנה. כי אם זה חיוב דאורייתא, מה אתה מסתדר עם התורה? תתאים, איך אומרים?
ילדו על השם בשמחה.
היהודי תמיד מסתדר. לא. ברגע שזה תקנת חכמים, במסגרת תקנת חכמים אני יכול לתקן. אם זה דאורייתא, אנחנו שוכחים על התקנות. טוב, אז יש תקנה אחת שהיא גם במסגרת דאורייתא. מה היא? וזה לא ראיתי מישהו שחולק ואומר שזה לא תקין. איזו תקנה יש במסגרת דאורייתא? היתר עסקה. נושא של ריביות, אשראים. לא ראיתי מישהו שלא מחזיק חשבון בבנק. לא משנה באיזה מגזר הוא. ירוק, צהוב, אדום, שחור, לבן, כחול. לא משנה. כולם מחזיקים חשבונות בבנק. כן, יש כמה בודדים שמחזיקים חשבון רק בבנק הדואר. למה? אין אפשרות לקחת שקל יותר ממה שיש לך, הכל מסך. אז אין ריביות, הוא מחזיק חשבון. יש אולי כמה בודדים כאלה בעולם. אבל באופן עקרוני לדעת, כולם סומכים על היתר עסקה. איך יכול להיות זה דאורייתא? לקחת ריבית, לתת ריבית, דאורייתא. ופה, טוב, נו, מה נגיד? בעזרת השם, שנזכה ללמד זכות על כולם, שכולם יעשו מה שחכמים אומרים, ובעזרת השם, שבוע הבא, פרק תשיעי בהלכות שמיטה, התחום הפרטי, הפרטני יותר נכון, שנושא שמיטת כספים.